החלטתי, בעזרת השם, אנחנו נשתדל, יש לנו שעה וחצי שיעור, בשעה וחצי הזאת אנחנו בעזרת השם נלמד, נשתדל, כן, בלי נדר, את כל מסכת סוכה. מישהו פעם עשה את זה? מישהו עשה את זה פעם? ללמוד את כל מסכת סוכה ביחד, לא לקרוא בליל החג כמו שאנחנו נוהגים, שבליל החג, בסעודת החג, קוראים את משנה מסכת סוכה, כמו שבראש השנה קראנו משנה מסכת ראש השנה, וביום כיפור קראנו משנה מסכת יומה, מסכת יומה. בינתיים אנחנו לפני שנגיע לחג ננסה, נשתדל. יש לנו חמישה פרקים במסכת סוכה. דאגו לארבעת המינים? אתה תבדוק את זה, כן. בסדר, בדרך כלל עושים את זה. אנחנו נשתדל לעבור על כל המסכת. אם יש לנו שעה וחצי וחמישה פרקים, כמה זמן כל פרק? כמה? מה? 17, 16, בסדר? יאללה, בואו נתחיל. אומרת המשנה, לא אמרתי להביא. צדיק, בואי נה, תיקח לכם, אני אסתדר. אם תהיה לנו בעיה באיזה פירוש אתם תגידו, כי אני פה בלי פירוש. בסדר? לא, במחזור זה בלי פירוש. לך יש מחזור של סוכות? זה, מה זה פה? סוכות? כך, נו, יש לך מסכת. קדימה, יש, עזוב, שחרר, שיעור. כולם מסודרים עם משנה? אפשר להתחיל? אנחנו במסע. מסע קומטה לסיום משנה, מסכת, לא קומטה, סוכה. בסדר, אומרת המשנה. מסכת סוכה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, רבי יהודה מכשיר, ושאינה גבוהה 10 טפחים, ושאין לה 3 דפנות, ושחמתה מרובה מצילתה פסולה. סוכה ישנה, בית שמאי אומרים פסולה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשה קודם לחג 30 יום, אבל אם עשה על השם חג, אפילו מתחילת השנה כשרה. לשים לב, יש לנו כאן במשנה הזאת את גודל הסוכה מבחינת הגובה ומבחינת, נקרא לזה הנומך. זאת אומרת, המינימום של גובה סוכה והמקסימום של גובה סוכה. המינימום של גובה, נתחיל מהמקסימום. המקסימום של גובה סוכה הוא 20 אמה. 20 אמה בשפתנו זה 9.6 מטר. 9 מטרים ו-60 סנטימטר. אלה הם 20 אמה. סוכה. שהגובה של הסכך שלה, מהרצפה, מהמקום שהאדם עומד, אני אומר את זה כך, כי יש בזה דיון, אנחנו רוצים לקצר, הסוכה הזאת היא גבוהה מדי, לא שלת בעינה, זה דומה לחנוכה, להדלקת נרות, ומאיפה זה מגיע הכל ביחד, נמצא באותו מקום בגמרא, והבורק, אין בו מים, 20 אמה, בסדר. בכל מקרה לשים לב, כשאנחנו מדברים פה על גובה מקסימלי של 20 אמה, 9.6 מטר, אני מעריך שאין מי שעושה סוכה שהסכך הוא מעל גובה 9.6 מטר ממקום ישיבת האדם או מהרצפה, נקרא לזה כך, אפילו אנחנו החמרנו. זה המקסימום, המינימום 10 טפחים. המקום שאדם יכול לשבת, הנמוך ביותר לשבת זה 10 טפחים, הווה אומר 80 סנטימטר. אני יודע שיש כאלה גבוהים מזה, שממקום הישיבה ועד מקום הראש יש למעלה מ-80 סנטימטר, אבל מדובר על אדם ממוצע שיושב על הרצפה, כדרך האנשים הרגילים שרגילים לשבת על הרצפה. היום יש אנשים מוזרים יושבים על כיסאות, אבל בכל זאת הצורה הטבעית היא ישיבה על הרצפה. זה שאנחנו כבר התנווננו וקשה לנו לשבת על הרצפה, הבעיה היא בנו ולא הבעיה בדברי חכמים. והמינימום של סוכה זה 80 סנטימטר, 10 דפחים. זה המינימום. דבר נוסף, אנחנו צריכים שיהיו 3 דפנות. אני כבר אכנס לגודל של הדופן. הדופן צריכה להיות 7 דפחים. 7 דפחים כפול 8 סנטימטר, שזה טפח אחד, זה אומר 7 כפול 8 56 סנטימטר. בסדר? בקיצור, נו, אתה תזכור? נו, 56. בסדר? אני לא טעיתי. 8 כפול 7, 56, נכון? לא טעיתי. יש לכם מחשבונים? טוב, בסדר, נסע. קדימה. זה המינימום של סוכה, צריך לרבע בה 56 על 56 סנטימטר. הווה אומר 7 דפחים. שתי דפנות צריכות להיות שלמות. שתי דפנות שלמות. השלישית מספיק שהיא תהיה טפח פלוס משהו. זאת אומרת 8.0001, קצת יותר מטפח, כי נעמיד אותה במרחק של טיפה פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר מצד דופן אחת, ואז השלמנו לרוב דופן. שלושה טפחים זה לבוד, עד שאלו אותי עכשיו את כל השאלות האלה, אנחנו רוצים לראות את המסכת. זה לבוד, זה אחד משלושת הדברים. גוד לבוד ודופן עקומה הם הלכה למשה מסיני, ואחד הדברים אומר שברגע שיש לי מרחק של פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר מפס לפס, ואני אומר את זה בכוונה בצורה כזאת כי זה נוגע להרבה הלכות, אני מחשיב את המקום כדופן שלמה. קיר. זה כמו לעבור פס לבן. מישהו פעם עבר פס לבן בדרך? הוא לא פה היום. נכנס בקיר בטון. זה פס לבן. זה הלכה למשה מסיני, שברגע שיש לי פס מרחק פחות משלושה טפחים בינו לבין הפס הבא, זה נקרא שלם. ולכן, אנחנו... שים פה על הכיסא. שים פה על הכיסא, תודה רבה. תזכה למצוא על כיסא, על כיסא, לא? יש פה כיסא. בסדר. ברור העניין? אז אנחנו מדברים על שתי דפנות שלמות, ושלישית אפילו טפח, אבל הטפח הזה יעמוד במרחק של שלושה טפחים, טיפה פחות משלושה טפחים, מ... הדופן הניצבת לו, וכך יש לנו שלוש דפנות. שלוש דפנות שהן בעצם יוצרות לנו סוכה, וזה נלמד מייתור בתורה לגבי הסוכות, סוכת, סוכת. זה אם למסורת ולא אם למקרא. כבר נכנסנו לגמרא עצמה. בכל מקרה, אומרת המשנה, שאין לה שלוש דפנות היא גם פסולה, חמתה מרובה מצילתה. לשים לב, לא חמותה, חמתה. ברור העניין? זהו. זאת אומרת, אם השמש מרובה מהצל, גם יש בזה דיון, האם בגובה התקרה או ברצפה. איפה השמש היא תהיה יותר? בגובה התקרה או ברצפה? ברצפה, כי הקרניים מתפזרות. בסדר? זה לא שייך להלכה, זה שייך לפיצול קרני אור, לפיזיקה. בסדר? ברור. בכל מקרה, אנחנו צריכים שהשמש תהיה מועטת מהצל. הצל יהיה מרובה על השמש. חמתה מרובה מצילתה, הסוכה הזאת פסולה. ולכן צריכים להוסיף סכך כך שהסוכה תהיה רובה מוצלת. כתוצאה מהסכך, לא כתוצאה מהדפנות. בודקים את מקום השתקפות הסכך על הסוכה. או ברצפה, תלוי באיזה חלק ביום. בבוקר, צהריים או לקראת ערב, הזוויות משתנות. כפי מהלך, כדור הארץ. בסדר? השמש לא הולכת. טוב, בסדר. מה לעשות? כולנו סובייקטיביים. אז השמש שוקעת, השמש זורחת, נכון. בכל מקרה, זה לגבי כמות הסכך, ולאחר מכן, יש את העניין הזה של סוכה ישנה. סוכה ישנה, הכוונה היא סוכה שסידרו אותה לצל. האם סוכה כזאת תהיה כשרה או לא? אנחנו אומרים, בית שמאי פוסלים, בית הלל מכשירים. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשה קודם לחג 30 יום שלא לשם החג. אבל אם עשה לשם החג, אפילו מתחילת השנה כשרה. לכן אם מישהו יצר פרגולה לצורך סוכות, אפילו שהוא יצר אותה לפני פסח, או אפילו בכף ג' בתשרי שנה קודמת, אבל זה היה לשם סוכה, כן? הסוכה הזאת נחשבת סוכה כשרה, אני לא צריך לחדש בה שום דבר לפני שאני יושב בה בסוכות. יש לנו כבר את הסוכה כשרה. כמובן שאני מדבר, כשהסכך הזה, שהוא איזשהו סוג של פרגולה, שמכשיר את הסוכה, יש שלבים, יש כל מיני, זה נקרא תריסים, דברים, פלפונים, פסי עץ שמכשירים. כמובן שאני מדבר, כשיש לנו דפנות, לפרגולה הזאת לפניכם. כי אם שמו רק את עצים של הפרגולה, ואין דפנות, יש רק ארבעה קלונסאות, עמודים שמחזיקים את הפרגולה, אין לנו דפנות, אז זה לא שווה כלום. כי אנחנו צריכים, תראו, אנחנו חוזרים קצת על החוד, צריכים להקדים את הדופן אל הסכך. כדרך הבנייה היא קודם כל בונים קירות, ורק לאחר מכן יוצקים את התקרה. ואת שאלו אותי מה עושים היום. כן. שלוש שנים. מה אכפת לי? לשם מה בנית אותה? לשם סוכה, יפה מאוד. טוב, המשנה ב' אומרת המשנה, עושה סוכתו תחת האילן, כאילו עשה בתוך הבית, סוכה לגבי סוכה עליונה כשרה, תחתונה פסולה, רבי יהודה אומר, אם אין דיורין בעליונה, התחתונה כשרה, אם אין דיורין, הכוונה אין אפשרות לדור בעליונה. במילים אחרות, סוכה שנמצאת לא תחת כיפת השמיים, יש משהו שחוצץ בינה לבין כיפת השמיים, הסוכה הזאת פסולה. אי אפשר לשבת תחת המקום שהוא לא תחת כיפת השמיים. למשל, יש היום חוק שמדבר על מרפסות שמש, לא קוראים לזה מרפסות סוכה, חס ושלום, מרפסות שמש, והן לא נחשבות כחלק מאחוזי הבנייה, יש אינטרס גדול לקבלן לבנות מרפסת כזאת, מה עשו הקבלנים? מרפסת שמש, אז הם עשו מרפסת בקומה שלישית ומרפסת בקומה חמישית מעליה. זאת אומרת, מעל המרפסת הראשונה אין מרפסת בקומה הרביעית, רק בקומה החמישית. וקראו לזה מרפסת שמש. זה נכון, השמש נכנסת, אבל מבחינתנו זה מרפסת שמש בלבד. זה לא מרפסת סוכה. ברגע שיש למעלה איזשהו מבנה, אנחנו אומרים שהמבנה הזה פוסל את המקום שתחתיו. לשים לב, אנחנו דנו בזה שנה שעברה, חבלי כביסה. לפי מה שאמרנו מקודם, יש פחות מ-24 סנטימטר בין חבל לחבל, אז יש פה מבחינתנו תקרה. מה קורה אם מישהו עושה מרפסת ומעליו יש חבלי כביסה? אז אמרנו כבר שמקלים בעניין, אפשר להקל בעניין ולומר, כיוון שזה הרגילות וזה לא שלם, אפשר להחשיב את זה וזה גבוה, אפשר להחשיב את זה כחלק, כן, מהביטול של הסכך. אבל אם יש את המדחס של המסגן, אם יש מדחס של מסגן, זה בעיה. גם אם אתה גר, עושה את המרפסת, את הסוכה, בגינה שלך, בקומה הראשונה, ובקומה 17. זה ממש טוב שבקומה 17 יש מדחס של מסגן, 3.5 כוח סוס גדול, אז יש בעיה לשבת מתחת המקום של המסגן. בסדר, חבלי כביסה, אמרנו שמקילים, סורגים, אפשר לומר אותו דבר. סורגי בטן. הרי ברור שאין 24 סנטימטר בין סורג לסורג. מישהו שם יכניס את הראש. בפרט עם איזה ילד שלשמוע עשו את הסורגים. סורג בטן הוא בולט לפעמים 30 סנטימטר מהקיר. אז במקרה כזה אמרנו שאפשר להקל כמו החבלי כביסה, אבל מי שרוצה שישתדל לשבת במקום שהוא גלוי מתחת כיפת השמיים, עד גובה רב אפילו, לא משנה. תשאלו מה קורה אם עובר מטוס מעלינו כשבדיוק מברכים לשבת בסוכה, אז תחכה שנייה. בסדר? טוב. מקווה שהוא לא יעמוד יותר מדי זמן מעליך המטוס. בסדר? ברור. עכשיו, דבר נוסף שרצינו לומר אותו, זה העניין שכתוב במשנה, האילן. מי שעושה בחצר, או לא משנה באיזושהי קומה, ויש עץ. לא יכול להיות שעץ שהוא מחובר לקרקע, על אף שהסכך הוא נעשה מהעץ, דבר שאינו מקבל תאומה ואינו מחובר לקרקע. זאת אומרת, גדל בקרקע, גידולו מן הקרקע ואינו מקבל תאומה ולא מחובר לקרקע, זה החלק שנראה בפרק הבא. בכל מקרה, אנחנו צריכים לקצוץ את הענפים שלפני שהכשרנו את הסוכה. כי אם שמנו את הסוכה והיה אילן ועכשיו אנחנו מכשירים את הסוכה על ידי קציצת האילן, אז באמת אנחנו לא יכולים להשתמש בסוכה הזאת, אלא צריך לנער את הסכך, להגביה הטפח ולהוריד כדי להכשיר את הסכך. נו, אין לנו זמן, כן. לא אכפת לנו הצל, כל מי שעושה ליד קיר יש את הצל של הקיר. בסדר? אמרנו, כן. אז אמרנו ככה, עושה סוכתו תחת האילן כאילו עשה בתוך הבית, סוכה לגבי סוכה, שתי קומות, העליונה כשרה, תחתונה פסולה, למה? כי זה בית קבע, הרבי יהודה אומר, אין דיורים בעליונה, התחתונה כשרה, כוונה אם אי אפשר לגור בעליונה. פרס עליה סדין מפני החמה, או תחתיה מפני הנשר, או שפרס על גבי הכינוף פסולה. אבל פורסו לגבי נקליטי המיטה. לשים לב, אם אני רוצה להינצל מהמחתים של האורן, או מהגולגלח של האקליפטוסים. ואני שם סדין. הסוכה הזאת פסולה. מדוע? כי שמתי פה תקרה, כדי שאני לא אראה את הסכך. אבל אם שמתי סדין כדי לנאותה, צמוד לסכך מבפנים, לא יודע מישהו היה פעם בבתים, אני ראיתי את זה בשכונת הבוחרים שגדלנו שם, אצל הבוחרים תולים שטיחים, גם בקירות וגם על התקרה. למה? לנאות את הבית. זה יפה. לא שטיחים פרסים, שטיחים קווקזים, שטיחים בוחרים. בסדר? תולים. אין בעיה. הסוכה הזאת קשרה, אם אני שם את זה כדי לנאותה, וזה קרוב אל הסכך, לא רחוק מהסכך. אבל אם שמתי את הסדין הזה כדי להינצל מכל מיני מרעין בישין, אני יודע מה, כל מיני תולעים או חלקים, ענפים שנופלים לתוך המרק, כי אני יכול להגיד לכם באחריות, איך אפשר לאכול מרק בליל סוכות בלי קצת גולגלח של אקליפטוס בפנים? אני באמת לא מבין את זה. ככה אני גם לא מבין את האנשים שקונים את המחצלות האלה ושמים. זה לא, זה, קוראים לזה בלעז תקני פסנישט. אתם מבינים מה זה? זה לא זה. זה פסנישט. זה מספיק להגיד את זה ביידיש, כולם מבינים. גם מי שנולד ברור. העניין, זהו, זה לא, איך אפשר, מה, ככה זה סוכה? כן.
כל סכך יהיה שרשראות?
לא. אה, לשים שרשראות מתחת הסכך?
כן.
מתחת הסכך כדי לנאותה אפשר. אם זה צמוד לסכך. עוד מעט נראה את המרחקים. אבל בכל זאת, ברגע שזה לנוי, אין בעיה. אלא אם כן, זה פלטה רחבה של 24 סנטימטר. פלורוסנט, שיש לו יותר מסר... זה בעיה לשבת מתחת. בסדר? טוב. פרס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר, זאת אומרת מה שנושר, או שפרס על גבי הכנוף פסולה, אבל פרוס על גבי נקליטי המיטה. הדלה עליה את הגפן ואת הדלת ואת הכיסום, וסיכך על גבה פסולה. ואם היה סיכוך הרבה מהם, או שקצצן קשרה, זה הכלל. כלשהו תומעה, כלשהו מקבל תומעה ואין גידולו מן הארץ, הם מסככים בו. בכל דבר שאינו מקבל תומעה וגידולו מן הארץ, מסככים בו, אבל לשים לב, גידולו מן הארץ, לא חיבורו לארץ. הוא חייב שלא יהיה מחובר, לכן אם יש מישהו, אתמול מישהו שאלתי בערב, יש לו גפן שמודלט על גבי הפרגולה, עכשיו הוא רוצה לעשות שם סוכה, הוא צריך קודם כל לקצוץ את הענפים, להגביע אותם לשם סכך, ואז הוא יכול לשבת בסוכה. אי אפשר שהענפים האלה הם מחוברים, אבל אם זה היה מעט מן המעט, קצת ככה כמה ענפים, בן אדם עשה בחצר, סוכה, ופתאום הוא רואה שיש איזה כמה ענפים קטנטנים של איזה עץ אקליפטוס בגובה 3-4 קומות, טיפה עולים מעל גבי, וזה לא משנה אם זה גבוה או נמוך, טיפה עולים מעל גבי הסוכה, לא קרה כלום. כי זה מיעוט שבמיעוט, זה לא הכשר הסוכה. אם זה היה פה הרוב, אם היה הכשר הסוכה לכאורה דרך העץ הזה שמחובר, אז הסוכה היא פסולה. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אין מסככים בהם. וכולם שיתירן קשירות, וכולם קשירות לדפנות. למה? כי הכניסו אותם כדי להשתמש בהם לדבר אחר, ורק שפרקנו אותם, אז אפשר לשים כל מיני חבילי קש. לכן גם החבילות האלה של הקש, שמביאים מהודו ומתאילנד, מכל מיני מקומות כאלה, ורק שפורסים אותם, אז אפשר להגיד שזה בסדר, ואנחנו יודעים שיש מי שיחמיר כבר בדבר הזה. מסככים בנסרים. דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר, נתן אל הנסר שהוא רחב ארבעה טפחים כשרה, ובלבד שלא ישן תחתיו. זאת אומרת, אם יש לי ארבעה טפחים 32 סנטימטר, המקום הזה מקום שלא ישנים תחתיו, על אף שהוא לא פוסל את כל הסוכה. מה זה נסרים? יש לנו שאלה בגמרא, האם מדובר פה על נסרים של שלושה טפחים, כן, שאז זה כמו לבוד, רבי יהודה מכשיר ורבי מאיר אוסר. בכל מקרה, נסרים שהם פחות משלושה טפחים, כמה זה שלושה טפחים? בערך? לשים לב, זה 22. צריך שיהיה קרש קצת יותר רחב. זה נקרא רוחב של עץ אורן שמוכרים במחסני עצים, זה בערך הרוחב של 24 סנטימטר. אחרי הקצאה 22.5, בסדר? זה בעצם מה שקורה, נסר כזה. זה אומר בעצם רצפת עץ. רצפת עץ בגלריה, במקום כזה, מורכבת מקרשים כאלה. אם עשינו את הקרשים 20 סנטימטר, לכאורה יכול לדעות זה קשר. בסדר? טוב.
כן.
ברוך אתה מעל ארבעה טפחים, מעל 32 סנטימטר, פחות מ-24, אין שאלה, מותר. פחות הרוחב, האורך על כל האורך. טוב, אנחנו תקרא שאין עליה מעזיבה. רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחד מבינתיים, ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחד מבינתיים. רבי מאיר אומר נוטל אחד מבינתיים ולא מפקפק. פעם היו התקרות, מה שתקרות של לייסטים, זה נקרא הרבה פעמים תקרות רביץ. לוקחים פסי עץ, פלפונים זה נקרא דקים, מצמידים אותם ושמים טיח. כך היו עושים פעם בתים, בתים משנים עדיין רואים את זה. אם יש פסים פסים, אז מה שצריך זה, האם צריך גם להרים אותם ולהוריד, או מספיק להוציא אחד כן ואחד לא, מעבר חצייה. בסדר? זה בעצם השאלה, שאין עליה מעזיבה כמובן, זה לא מחובר בבטון. זה מחובר במלט, בטון, סיליקון או כל דבר אחר. יש לנו בעיה. בכל מקרה, בית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחד מבינתיים. או שהוא מרים ומוריד, או שאחד מהם הוא מוציא ומכניס. המקורא סוכתו בשיפודים או בארוחות המיטה. אם יש רווח ביניהם כמותם כשרה, החוטאת בגדיש לעשות סוכה אינה סוכה. זאת אומרת, אם באדם ושם פסי עץ שהם בעצם דברים שמקבלים טומאה, שיפודים או ארוחות המיטה, זה פשוטי כלי עץ, אבל הם מקבלים טומאה. אם יש רווח ביניהם כמותם כשרה, מדוע? כי אם יש 50% קרשים למעלה, כמה יש למטה ברצפה מבחינת התאורה? רוב תאורה, נכון? זאת אומרת, זה לא הכשיר לנו את הסוכה. זה ששמנו בין אחד לאחד סכך אחר, זה מה שגרם לנו שהסוכה תהיה כשרה. והסכך האחר הוא לא פחות מהסכך הזה שהוא פסול. אנחנו משתדלים, משתדלים אני אומר, שלא לשים שום קרש שהיה חלק מכלי שהוא מקבל טומאה, לא שמים אותו בסכך. נדע, מישהו חתך ליפט, פסי עץ, בזמנו זה היה קיים והרבה עושים את זה. כן, משתדלים שלא לשים, אבל אם שמו רק פסים ועליהם שמו את הסכך, אז אין בעיה, הסוכה הזאת כשרה. המשלשל דפנות מלמעלה למטה, אם גבוהה מן הארץ 3 טפחים פסולה. מלמטה למעלה, אם גבוהה מן הארץ 10 טפחים כשרה. רבי יוסי אומר, כשם שמלמטה למעלה 10 טפחים, כך מלמעלה למטה 10 טפחים, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות 3 טפחים פסולה. לשים לב לשתי הלכות שיש לנו כאן. קודם כל אני צריך הכשר דפנות. דופן שהמרחק שלה מהרצפה, אוויר, בין הרצפה לבין תחילת הדופן, יש 3 טפחים, אין לנו פה לבוד. דיברנו על דין לבוד, ברגע שאין לבוד אז אין לי דפנות מהרצפה, הסוכה הזאת פסולה. אבל אני צריך שהדפנות יהיו עד 10 טפחים, כי הכשר דופן, כל מחיצה בהלכה היא 10 טפחים, כגובה הכשר סוכה. אמרנו שהסוכה מינימלית מה היא? 10 טפחים, 80 סנטימטר. הווה אומר שאני צריך שיהיו לי דפנות עד גובה 10 טפחים. איך אני מייצר את הדפנות האלה? אני יכול לייצר אותם בדין לבוד. זאת אומרת, שאני לוקח פסים של עץ או רצועות של טריס, ככה רצועות חזקות, ואני שם כל פחות מ-24 סנטימטר מהרצפה עד לגובה 80 סנטימטר, זה דופן כשרה. נכון, נכון שהמשנה ברורה כותב, שאם כל הכשר הסוכה, כל הדפנות הן בלבוד, אז אני צריך שיהיו לי 4 דפנות. בסדר? לא 3. זה בעצם אומר משנה ברורה, הוא מחמיר בעניין. דיברנו על כך לפני כמה שנים, ברוך השם, לאחר שהתראינו על זה ויצאנו ככה בכמה מקומות, אז יש עכשיו מישהו שהוציא סוכה לנצח, שיש בה 4 דפנות כשרות. על ידי, כי הכל הסוכה לנצח מוכשרת על ידי לעבוד, עם הפסים שיש את גובה 80 סנטימטר. בסדר? אז זה בעצם מה שמישהו עשה, וברוך השם, גם לפי שיטת המשנה ברורה, זה עובד. עכשיו, ברגע שאדם מרחיק את הסכך מהדפנות, ואומר ברוחב, לא בגובה, בגובה אמרנו שמספיק שהדופן תהיה 10 טפחים, הסכך יכול להיות גם 3 מטר. אבל בין הדופן לבין הסכך, אם יש לנו יותר מ3 טפחים, כן? הסוכה פסולה. מדוע? כי זה נקרא מקום אוויר חשוב. אם יש סכך פסול, זה לא פסול. מותר. לא יושבים מתחתיו. עד כמה יכול להיות סכך פסול? תקרא, כדי שהסוכה תחשב סוכה והדפנות יהיו משויכות לסוכה. זה נקרא דופן עקומה. דופן עקומה, ואומר 400 מטר 92. אם באמצע הבית פתאום נפחתה, עוד מעט נראה את המשנה, נפחתה התקרה וסיכחנו, אם המרחק בין המקום הזה שסיכחנו לבין הקירות של הבית פחות ממטר 92 לכל צעד, אני יכול להחשיב את הקירות כדפנות של הסוכה. אבל אם יש אוויר, אוויר, שלושה טפחים פוסלים. כי אוויר זה כלום. זה לא פה ולא שם. זה לא פסול ולא קשר, זה כלום. זה נקרא מקום חשוב, והוא פוסל לנו את הסכך, אם יש מרחק בין הדופן לבין הסכך. מרחק אוויר, הנה יש לנו פה קורה. בין הקורה הזאת, זה הדופן. בין הדופן לבין תחילת הסכך, יותר משלושה טפחים, אוויר, פסול. אבל אם התקרה ממשיכה, גגון, עד 400, עד מטר 92. אפשר להחשיב את הדופן כדופן של הסוכה.
אפשר להחשיב את הסכך?
יפה, ככה יושבים, כן, כן. דיקט, דיקט, עץ, כן, קיר, כן, כל דבר שהוא שלם, ואני לא מכשיר אותו בגלל שהוא מדין לבוד, שיש לו מרחקים של פחות מ-24 סנטימטר בין פס לפס. לא משנה לי אם זה באורך או ברוחב, גם מעקה, מעקה של מרפסת, הוא קשר, בוא נאמר, מי שעושה סוכה במרפסת, בגודל המרפסת, בעצם אין לו מה לעשות כלום, רק שכח. כי מראש כבר יש לו דפנות. מה עם הדפנות? המעקה. אם המעקה הוא בטון, זכוכית, אז אין שום שאלה. ואם המעקה גם הוא מסורגים, אז גם שם מדין לבוד, יש לך כבר את הדפנות, ובסך הכל אתה צריך לשים את הסכך. למה שמים דפנות מסביב אחר כך בד? לא נעים שהשכנים יסתכלו מה אוכלים, הם יבואו אחר כך גם הם. כי רק אצלנו האוכל טעים. בסדר? קדימה. העושה סוכתו. היום תקני מטר 15 מעקה. העושה סוכתו כמין צריף. או ששמחה לכותל, רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג. בן אדם בא ולקח ענפי דקל, שם אותם באלכסון, פלג אוהל. שם אותם באלכסון על הקיר. כשר או לא כשר. רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, וחכמים מכשירים. מחצלת קנים גדולה. עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככים בה, לסיכוך מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. רבי אליעזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככים בה, לסיכוך מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. זה כל ההיתר שיש לשים את הסכך לנצח. אפשר. אבל צריך שיהיה כמו עשרה טפחים, יש לזה הרבה פרטים, לא שחר. בסדר? בכל מקרה לשים לב, זה המשנה שמדברת על סכך לנצח. היחיד, 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 יחיד בדורו, שפוסל סכך לנצח מכל וכל, שום סכך לנצח, לא משנה מה הוא. מישהו ראה פעם את הפסק הלכה הזה? מה? מרדכי אליהו. כל שאר הפוסקים אומרים מותר לך תחילה. בסדר? לשים לב להבדל הגדול שיש בינו לבין האחר. טוב. פרק ב', רבותינו, אנחנו לא עומדים בזמנים. כן. איך? לא. זה חלק מקישוט הסוכה, זה תאורה, אבל צריך שזה יהיה תוך 32 סנטימטר מהסכך. החוט חשמל לא עושה כלום, הוא בטל. פרק ב'. כן, אחרי שדיברנו על איך עושים סוכה, עכשיו איך אנחנו נכנסים לתוכה. הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. אמר רבי יהודה, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר. אמר רבי שמעון, מעשה בתביא עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המיטה. ואמר לי רבן גמליאל, זקנים, ראיתם תביא עבדי? הוא תלמיד חכם, יודע שעבדים פטורים מן הסוכה. לפיכך ישנו תחת המיטה, ולפי דרכנו למדנו, שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. מדוע לא יצא ידי חובתו? שים לב, יש מי שאומר, כיוון שהמיטה היא בגובה 10 טפחים. אתם מכירים את הביטוי, פעם היו משתמשים בו, אני עולה לישון? שמעתם את הביטוי הזה פעם? מה זה אני עולה לישון? אני ישן, מה זה עולה לישון? המיטות היו גבוהות. 10 טפחים. מיטות סוכנות גבוהות של פעם. כן, בסדר? אז ברגע שיש 10 טפחים, זה כבר רשות בפני עצמה. מי שישן תחתיה לא יוצא ידי חובתו. לכן מי שישן תחת השולחן, נגיד בזמננו, שולחן בדרך כלל הוא מגיע ל-80 סנטימטר. ושישן תחת השולחן, כנראה שהוא מפחד. טוב, לא להגיד לאיזה גדוד ללכת, אבל בסדר. זה ברור. טוב, לא נפגע באף אחד. למחרת יום כיפור. בסדר. הסומך סוכתו בחרי המיטה, כשרה. רבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. סוכה מדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. המעובה כמין בית, אף לפי שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה. לשים לב, אדם, כל הסוכה שלו עומדת על זה שהוא תפס אותה במיטה שלו. המיטה יציבה, קשר אותה עם הזיכונים למיטה, בלי זה, בלי המשקל שלו, הסוכה תופסת אזימות ואפה לכל כיוון. וזה מה שעשה, הסומך סוכתו בקרי המיטה, קרי המיטה הם אלה שמכשירים את הכל, אז היא אומרת, סליחה, הם דפוסים, אומרת, כשרה. רבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה. להלכה הסוכה הזאת כשרה, מדוע? כי מספיק שהיא עומדת. אם הייתי עושה את המיטה בתור שכח, זה סיפור אחר. אבל המיטה היא מחזיקה את הדפנות. כל דבר שמחזיק את הדפנות, אין לנו בעיה. סוכה מדובללת. מיטה יכולה להיות דופן, כן. סוכה מדובללת. מה הכוונה מדובללת? שהשכח שלה עולה ויורד במרחקים של מעל 3 טפחים. חלק למעלה, חלק למטה. כן, זה נקרא מבולבלת, מדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. כן, זאת אומרת, ברגע שהצל מרובה מהחמה, איך זה סותר את המשנה הראשונה שראינו? מה אמרנו במשנה הראשונה? חמתה מרובה מצילתה? פסולה. זאת אומרת, חצי חצי? או סליחה. חמתה מרובה מצילתה? פסולה. זאת אומרת, חצי חצי? כשר. מה כתוב פה במשנה? צילתה מרובה מחמתה? כשרה. חצי חצי? פסול. שאלת הגמרא. תמשיכו קדימה, יש עוד מה ללמוד. המרובה כמין בית, אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה, היא כשרה. זה בעצם המחצלות שיש לנו היום. ג', העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, כשרה. במילים אחרות, מי שעושה סוכה על גבי טנדר דאבל קבינה, משפחתי זוזו כזה, כן, טויוטה, לא משנה, שבן עושה פה פרסומות, הוא יוצא עם המשפחה לטיול במשפחתית העסקית. זה אומר דאבל קבינה. אני לא, זה רק פרסומות, כן? זה ככה אומרים ברדיו. בסדר, בכל מקרה, אפשר לעשות שם סוכה, אין שום בעיה. מסדר, יש 4 קלונסאות, בכל מקרה יש כנראה מאחורה, מסדר עליהם שכח, כמובן בדרך הכשרה, יש גובה 10 טפחים, 80 סנטים, יושבים שם בארגז מאחורה, ואפשר לעשות סוכה. ומי שנוסע על ריו, ויש את הקלונסאות של הריו, הקלונסאות מקבלות תומה. צריך לעשות, אלף שזה מעץ חלק, אבל יש איזה חיבורים, הכל מתכת, כן, יש כאלה מפלסטיק, זה גם בעיה. בכל מקרה, לשים לב על הריו, גם אפשר לעשות סוכה. בסדר? אין שום בעיה, אפשר לעשות מחלקתי, מה?
להאמין מקלות כאילו על ה...
כן, מקלות ויש תפנות. ואם אין תפנות, לעשות תפנות, כן. קיצור, מה הבעיה שלנו? הבעיה שזה נייד. למה צריכים להגיד על גבי הספינה, ראש העגלה? כי זה דבר נייד, זה לא מקום שיושב על הקרקע. בכל זאת אפשר. אפשר גם דרך אגב במסוק, לפתוח את הגג. טוב, לא משנה, זה עשה. ברור, כן. אז יעשה יותר מ-80, מספיק 80. טוב, העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה, ועולים לו ביום טוב. בראש האילן או על גבי גמל כשרה, ואין עולים לה ביום טוב. למה? כי אסור לרכב על גמל, ואסור לה להשתמש באילן בשבת או ביום טוב. אז לכן בכל המועד אפשר. עכשיו, מי שעושה באמת סוכה, הוא הלך ליום טוב לאיזה מקום שם על גבי המכונית, אין שום בעיה. אין בעיה לעלות לארגז של האוטו בשבת. כן, כמובן. וגם לא להדליק וינקרים. טוב. אני עושה לי פתאום 4 שידעו שזה סוכה. טוב, 2 באילן. ואחת בידי אדם, או 2 בידי אדם ואחת באילן, כשרה. ואין עולים לה ביום טוב. 3 בידי אדם ואחת באילן, כשרה, ועולים לה ביום טוב. למה? זה הכלל. כל שניתה לאילן ויכולה לעמוד בפני עצמה, כשרה, ועולים לה ביום טוב. זאת אומרת, אני יכול להסתדר גם בלי העץ. אז אני יכול לעלות גם ביום טוב. העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה. אתם יודעים, יש הרבה מקומות שעושים ככה עצי ברוש, בתור גדר, אתה לוקח את הקו שלהם, הם מחוברים אחד לשני, או אפילו גדר חיה. יש לנו משני הצדדים של המעבר בבית, כן, בחצר, יש גדר חיה. לא משנה לי ממה זה עשוי, הדסים וכל דבר אחר. יש לנו שם דפנות משני הצדדים, אני שם על גביהם שכח. לא זז. גדר חיה זזה ברוח. מה פתאום? בסדר? העושה סקתו בין האילנות ואילנות דפנות לקשרה. שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, חולים ושמשיים פטורים מן הסוכה, אוכלים ושותים הרי חוץ לסוכה. נשים לב לעניין הזה ששלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. דווקא מי שהוא שלוח מצווה, חולים ושמשיים פטורים מן הסוכה. כן, גם הפיליפיני פטור מן הסוכה, לא רק החולה. בסדר? אוכלים ושותים הרי חוץ לסוכה. מה זה הרי? כל דבר שאינו קבע. אבל אומרים כבר חכמים, אשרי מי שלא שותה אפילו כוס מים חוץ לסוכה, ואני מבקש, מי שנמצא במבצעית, שלא יגיד לי, אני צדיק. כי זה נקרא צדיק גמור. תשתה חוץ לסוכה. בסדר? לא לעשות לנו פה כל מיני שטויות, אחר כך צריך לבקר את החבר'ה עם אינפוזיה. זה ברור. זהו. בכל מקרה, אלה הם החייבים או הפטורים חוץ לסוכה. דבר אחד שאולי אני כן צריך להזכיר פה, לגבי שלוחי מצווה. כן? אדם שיוצא פתאום לטיול בסוכות, אני יודע שיש כל מיני דרישות בפסיקה. לדעתי, אמר רבי אליעזר, משבח אני את העצלנים שנשארים בבית במועד, אוכלים ושותים ושמחים עם המשפחה. ומי שקשה לו יכול לבוא אליי. יכול לשתות ולשמוח עם המשפחה. בסדר? זה ברור. כל היציאות האלה לטיולים, השנה האמת שזה אין מתי לצאת. בלגן שלם. נכון? יש לנו שם תקוע הכל באמצע. בכל מקרה, מי שהולך, כן, אדם יכול לפתור את עצמו, אני יודע מה. הוא הולך דרכים. מה זה הולכי דרכים? פעם אדם שהולך דרכים, זה היה מישהו שהולך לעבודה, חוזר הביתה פעמיים בשנה או פעם בשנה, והוא הולך במדבר, אז הולכי דרכים פטורים מן הסוכה. אבל היום, מה לך להיות פטור מן הסוכה? מה זה? אתה תוך שעה, חצי שעה, מכל כמו שאתה נמצא בארץ, אתה נמצא בסוכה. אז עכשיו אתה הולך להיפטר מסוכה? שביל ישראל לא לעשות בכל המועד. בסדר? צאו זמנים אחרים לעשות את זה ולהתארגן. כן. אז זה מה שאמרתי. בדיוק זה מה שאמרתי. אז קודם כל, אכילת הרי מותרת חוץ לסוכה.
מה אכילת הרי?
בלי לחם. בסדר? באלף. בית, גם אם אני רוצה, גם אם אני רוצה להחמיר, כמו מי שאומר שלא רוצה לשתות כוס מים חוץ לסוכה וכו'. אז אמרתי, רבי אליעזר אומר, משבח אני את הבטלנים. בסדר, אפשר לטייל, אבל בוא נאמר, היום בכל מקום אתה יכול למצוא סוכה. אני לא יודע, אם יצאת לאיזה ואדי, אני יודע מה, בדרג'ו או משהו כזה, בסדר, שם אולי בוואדי, באמצע החבלים, אתה לא תמצא סוכה. אבל בסדר, אפשר להסתדר. בסדר, זה ברור. הוא דיבר על חד יומי. כן. בסדר. מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטום את התבשיל ולרבן גמליאל שתי כותבות ודלי של מים ואמרו עלו לסוכה. כשנתנו לו לרבי צדוק אוכל פחות מקבצה נטלו במפה ואכל לו חוץ לסוכה ולא ברך אחריו אפילו לחם פחות מקבצה כי לא חייבים עליו ברכת המזון דאורייתא אפילו כך. רבי אליעזר אומר 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת ביום ואחת בלילה וחכמים אומרים אין לה דבר קצבה חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד. בסדר? זה כמו אכילת מצה. שאכילת מצה מחויבים לאכול מצה בליל הסדר, בליל פסח. אבל בשאר הימים, מי שרוצה לאכול לחם, הלחם שלו חייב להיות מצה. אבל הוא לא חייב לאכול לחם. בסדר? אז הוא יכול לאכול דברים אחרים. גם כאן בסוכות, בלילה הראשון חובה, מצווה לאכול בסוכה. זה החובה. אחר כך, מי שרוצה לאכול לחם, סעודה, חייב לאכול בסוכה. רק ככה כדי לסבר את האוזן, לאכול אכילת הרי אפשר מחוץ לסוכה. כי כל השנה אנשים אוכלים חוץ לסוכה. אבל מה לא עושים חוץ לסוכה? שינה. שינה, אפילו שינת הרי לא ישנים חוץ לסוכה. אם מישהו רוצה, רואה את החבר שלו בבית הכנסת, באמצע התפילה, מתנמנה, מה הוא עושה? מרפק לצלעות. בסדר? שיתחיל להתעורר. כי אסור אפילו שינת הרי. מדוע חכמים החמירו בשינה יותר מאשר באכילה? כמו שאמרנו, אם מישהו לא בא לישון בלילה בבית, יש בעיה של שלום בית. בסדר? זה ברור. כל השאר אפשר לעשות מחוץ לבית. לאכול, לשתות, הרבה דברים אפשר לעשות חוץ לבית, ללמוד, לטייל. אבל מי שלא בא לישון בלילה בבית, הייתי אומר, צריך פה איזה טיפול בזוגיות, כי יש פה בעיה. בכל מקרה, זה החמרה בשינה. יכול להיות, כמו הרבה דברים בהלכה, שככל שהדבר יותר חמור, אנשים מחפשים יותר את הקולות. יצר, מה לעשות? בסדר? מלא שאלות, תנו לי לגמור. אני ראיתי, אני אתן עוד רגע זמן, בסדר? בואו נתקדם, תרשמו לעצמכם, שנוכל ככה להריץ את הדברים. אז אמרנו כך, ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילה יום טוב ראשון, ישלים בלילה יום טוב האחרון. חכמים אומרים, אין לדבר תשלומים. מי שלא אכל ארוחה אחת בסוכה, יאכל יום אחד שמונה ארוחות, ויגיד, לא, אני עכשיו פתרתי ארבעה ימים, ואשר לכם טיול. מה קורה פה? אז זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית, יש לו מרפסת מינימלית. 60/60. ראיתם מרפסות כאלה? יש כל מיני קבלנים שעושים מרפסת סוכה. בית 130 מטר מרובע, מרפסת 70/70. או חזון נשניק, בסדר? זה ברור. הכל מהדרין, רק המרפסת, ומזל שאשתו שומרת אותו בדיאטה כל הזמן, כי אחרת הוא לא נכנס לסוכה. שניהם ביחד בתוך לא נכנסים. טוב, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושוכלם בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ותהיה למכשירים. אמרו להם, בית הלל ובית שמאי, לא כך היה מעשה שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורני, ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושוכלם בתוך הבית, ולא אמרו לו דבר, הנה אז יהיה מותר. אמרו להם בית שמאי, משם ראיה? אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. במילים אחרות, בן אדם שהשולחן שלו בתוך הבית, איך הוא אוכל? מה זה כולם הרב צבי יהודה? לא. יחיד בדורו. כל מי שאוכל, בדרך כלל מה עושה? מתכופף, לא אוכל. הרב צבי יהודה, אנחנו ראינו בעינינו. הוא לוקח כף של מרק, והוא מעלה את האוכל אליו, הוא לא יורד לאוכל. בן 90, לוקח, טיפה אחת לא, ממעיל היה יושב לידינו, חס וחלילה לא פחות ממעיל ארוך, כן? לוקח כף מרק ואוכל צלחת מרק. בן 90, הלוואי עלינו בגיס, בלי שנשפח משהו טוב. בסדר? זה ברור. מעלים את האוכל אלינו, לא יורדים אליו. אז טוב, אין הרבה כאלה. אני ראיתי אחד. אולי יש עוד מישהו, אני ראיתי אחד רק. כזה, זכותו יגן עלינו. אבל מה שרואים פה, שאם שולחנו בתוך הבית, הוא התכופף, פנימה, איפה הראש לא? נגמרה הסוכה. היית בסוכה. טוב, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה, מדוע? מצוות עשה שהזמן יגרמה. קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה. מעשה וילדה קלתו של שמאי הזקן, הוא פיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה בשביל הקטן. בן כמה היה הקטן? ילדה, עכשיו. בסדר? זה ברור. אפילו קטן. טוב, מחנכים. מדוע? אמרנו כמה פעמים, הסוכה היא צילה דמהמנותה, צילה של השכינה, ולכן הסוכה מבחינתנו מקום קודש. לא עושים שבה תשמישים בזויים, לא עושים שום דבר שהוא לא ראוי, ובין היתר כותב הקף החיים, כותבים עוד פוסקים מקובלים אחרים, להשתדל, לא להכניס מי שאינם בני ברית לתוך הסוכה. כמו שהסוכה שייכת לנו. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שלא להכניס מהלכי ארבע. מהלכי ארבע. בעלי חיים. בעלי חיים לא להכניס, כן, לתוך הסוכה, וגם מי שאינו בן ברית לא נכנס לתוך הסוכה. סוכה צילד עם אמנותה. יש את הסיפור הידוע על הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, שכשהיה רב ראשי, אחד השגרירים רצה לבוא לבקר אותו בסוכה. סידר לו כיסא לידו, וביקש שמעל הסכך, במקום שיושב שם הגוי, ישימו פלטת ברזל. בסדר? בסוכה לא היה. מי? אל תגלו. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע, ובתואר ראי, ירדו הגשמים, ממתי מותר לפנות, ושתשרח המקפה. כן? הג'לי, הציר של הגפילטה פיש. כן? הוא הג'לי. ג'לי לא יודע כמה אוכלים, אבל הגפילטה פיש בטוח, כולם אוכלים. בסדר? אז ברגע שזה התקלקל, משלו משל, למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. בסדר? תקילי שכבר נטלו ידיים את המים האלה של הנטילה, המלוכלכים, שם לו בפרצוף. זה בעצם גשם וחג סוכות. אז לדעת שגשם צריכים אחרי שמחת תורה. טוב, אלה הם הדברים שקשורים לסוכה, שאלות לגבי סוכה? כן. איך? כן. ארבע קירות כשרים. זאת אומרת שהרביעית יהיה לפחות שבעה טפחים. כדי שיהיה כשר, אם הכל מוכשר בלבוד, זה שיטת המשנה ברורה. כן. כל סכך שעומד בפני עצמו, אם רוצים רק לאבטח אותו, אפשר לקשור אותו במה שרוצים. אבל אם אתם רוצים להחמיר ולהקפיד, הפטנט שלנו כדי לקשור את הסכך לנצח וכל מה שיש, הרי מעמידים את הסכך על גבי פסי עץ, נכון? במקביל לפס העץ משני הצדדים, לשים עוד פס עץ מעל, לקשור עם הזיקונים. יאללה, הידרת פה לחלוטין, אף אחד לא יבוא בתלונות. בסדר? אפשר גם עם מסמרים. לא אכפת לי. מה שאתה רוצה.
מה נשאים
שיש ארבעים לבובים? זה פרט קטן, לא.
לא, יש את הסוכות לנצח, כולם גלובל את מנות לבובים.
זה מה שאמרתי, בדיוק על זה דיברתי.
הסוכה בתוך הגג. עכשיו, בגג יש מה כאילו זה, אבל...
אז אני לא צריך את הס...
לא, שנייה, אם אני שם נגד הסוכה, צמוד כאילו למעקה, אבל למעקה הוא מחוץ עלי ללבוד.
לא משנה. אם אני שם את הסוכה לנצח צמודה למעקה, אבן, כן? מבחינתי זה קיר שלם. כן. עוד פעם. סליחה, כן. למה לאסור? אם אתה יושב קבע, אם אתה אוכל 224 גרם, או 176 גרם, שלוש ביצים לפי הרב עובדיה, אתה אוכל, אתה חייב ברכת המזון. כשאתה תאכל פחות מ-150 גרם עוגה. איך? פתיתים? פתיתים זה לא קבע, זה אף פעם לא יהיה המוציא. מעלה צלחת, שים קטשופ, הכל יהיה בסדר. אבל זה חג זה. תגיד לי אתה עכשיו, זה חג. פתיתים וקטשופ. מה קרה? חזרת לישיבה, למכון. נהי מספיק. גם אני רציני. חג זה חג. בסדר, אין בעיה. כן, קדימה.
סוכה לנצח,
אמרנו, סוכה שהיא נבנתה כסוכה והייתה קשרה מרגע בנייתה, גם אחרי 18 שנה, אם הסוכה חיה, חי, אז אפשר להשתמש בה. זה הכשר. לכן לא מברכים. אפשר, אבל יותר טוב בסוכה. אוכל, שותה, מטייל, לומד בסוכה. איך? אם נוח לך יותר ללמוד תורה ותלמד אותה יותר טוב מחוץ לסוכה, אז זה בעיה, אבל זה מה שאתה צריך לעשות. כי אני צריך שהסוכה תהיה הדבר הטוב ביותר. למה אין לך מזגן בסוכה? טוב. כן, ליאור. כל דיני תומה וטהרה. כן. אני יודע, עכשיו תראה, מותר לי לעשות פרסומות? K600, סנו, רסס את הסכך לנצח שלא יהיו חרקים ותולעים. לפני סוכות ואחרי סוכות. מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת, יש פה בעיה, שאם יש מלא תולעים בפנים, מהלחות ולא יודע מה שקרה, הבמבוקים החלולים, כן, אז זה יכול ליפול לך משהו פנימה, או זה לא מהודר, עכשיו אתה הולך לעשות סוכה למצווה עם תולעים, כמו שאחד לוקח בשמים להריח, ויש בפנים כל מיני חרקים, אני יודע מה קורה, הכביש ראיתי פעם, מישהו, זה מכובד. קיצור, להרגיש את המכבד את המקום, את המצווה ואת העניין. בסדר? זה הגדר, אין פה עניין של אסור מותר. אתה תימני, נכון? אתה לא תימני? אז ניצלת. תימני, כל פעם שנכנס לסוכה, מברך לשב בסוכה. אשכנזים, כשאוכלים מזונות או גפן, מברכים לשב בסוכה, וספרדים, ככה מחזיקים את הברכות, רק נטילת ידיים ולחם, רק אז מברכים לשב בסוכה. לא. ואתה מתכוון לפתור בברכת לשב בסוכה, כל מה שתעשה עד הפעם הבאה. גם שינה לא מברכים, עליו שאמרנו ש... זה הכי חמור. כי שינה זה, איך אומרים, זה פסיביות. חיצונית. מי שאתמול שאל אותי שיש מישהו גוי שבא לעשות לו, אמרתי שאפשר שגוי יבנה את הדפנות, את הסכך שיניח יהודי.
לא, הוא ייצר את זה, נגיד
מיפן, לא יודע. שמע, הדבר היחיד שעדיין, אני לא ראיתי, יכול להיות שיש, לא ראיתי שמיוצר בסין, זה תפילין. כל השאר ראיתי, ועוד מעט גם יצרו יהודים בסין, עזוב. זה מה אני אגיד לך, זה מה יש. אמר לי הרב טוביה קץ, מכירים אותו?
לא.
יהודי צדיק, אומן גדול. אמר לי, למה נולדו הסינים? וזה יסוד גדול בעבודת השם. והוא צודק. למה באו הסינים לעולם? הוא אומר, הסינים באו להגביר אמונה. להגביר אמונה בעולם. אומר, מדוע? אומר, פעם היינו קונים מכונת כביסה גרמנית, 40 שנה עובדת. איזה מדח כלים צרפתי או אנגלי, עובד 30 שנה. אתה קונה מכונת גילוח פיליפס, עובד לך כל החיים, אז אתה מפסיק להתגלח. בקיצור, היית בוטח במה? במכשיר. היום שאתה קונה משהו תוצרת סין, רק הקדוש ברוך הוא יעזור שהוא יפעל. תבטח בקדוש ברוך הוא. אז יש פה משהו עמוק, הוא עמוק מאוד, אני אומר את זה בשמו כמובן, שנביא גאולה לעולם. אבל בכל זאת, זה אמיתי, וזה מה יש לנו היום. מה לעשות? כיפה שלך אני חושב גם מסין. לולב, נגיע לארבעת המינים אחרי שעברנו את הסוכה. לולב הגזול והיבש פסול. לשים לב, יש לנו לולב. בסדר? לולב הזה הוא יבש, הוא לא יבש. אנחנו רואים? מה קרה? וואו. אל תגיד לי שזה דבק. טוב, יאללה. זה לא יבש. רציתי לפתוח, אבל קשה. אני לא יודע אם זה דבוק מטבעו או שלא. בכל מקרה, דרך אגב, שנה שעברה, אתה היית פה? בשיעור הזה? מצאנו לולב שלמעלה היה לו דבק שקוף. בין עלה לעלה כדי לתפוס אותו סגור. כי בדרך כלל שמים למטה דבק כדי שהוא לא ישאב לחוט ויפתח. זה בסדר, אין בעיה. מטבילים בדבק סנטימטר, כדי שהוא לא ייפתח. אבל ראינו שגם למעלה ידביקו. יש את זה, אני חושב, באתר. שרוצה להסתכל בשיעור של שנה שעברה, כן? זה היה ככה משהו מדהים, ממש ברוך השם. בכל מקרה לולב, זה לא יבש, וזה לא גזול, נכון? מי שיביא לך אותו אמר שהוא קנה אותו בכסף מלא. יפה, הוא קנה אותו בכסף מלא. בסדר? זהו, זה הלולב. בואו נתקדם. של אשרה ושל עיר הנידחת פסול, ברוך השם, אין לנו של עיר הנידחת, אשרה אנחנו לא יודעים, אבל דבר אחד לשים לב, אסור לקטוף לולבים מחצר של כנסייה, כי זה בית עבודה זרה, זה בדיוק זה, זה פסול. כל דבר לא ידבק בידך מאומה מן החרם, אפילו שהוא שינה רשות ושינה מקום ושינה בעלות, אם זה גזול היה יכול להיות מותר, אבל אם זה של עבודה זרה, אין שום היתר. אפילו 100 פעם העבירו בעלות, ברגע שזה שייך לבית עבודה זרה, זה פסול. נקטם ראשו, מה הכוונה? יש לנו את הלולב, לשים לב, יש לו שדרה. בסוף השדרה יש עלה אחד, ענף אחד, שהוא מגיע עד למעלה. זה ראשו. הראש שלו, אם הוא נקטם, פסול. בסדר? נפרצו עליו, זאת אומרת נפתחו. כל עלה ועלה מורכב משניים. בוא נראה. כל עלה ועלה מורכב משני עלים. אם זה נפרץ, זאת אומרת, אם נפתח למעלה, אם נפתח למעלה, כמו זה, לא יודע אם רואים פה, יש לו סנטימטר פה למעלה, בקצוות השרופים, כדי שלא עשו טיפול שיער, אז יש קצוות שרופים, יש פה סנטימטר פתוח, זה עדיין קשר, כן, אם טפח פתוח זה... בכל מקרה זה מה שאומרת פה המשנה, ואולי בגזול יבש פסול, שלושה עוד יונח פסול, נקטם ראשו, נפרצו עליו פסול, נפרדו עליו קשר. רבי יהודה אומר, יוקדנו מלמעלה. אחד מהשני, זה למשל תפוס, אחד בשני. בסדר? יוקדנו מלמעלה, מה הכוונה? יקשור למעלה כדי שלא ייפתח. ציני הר הברזל, מה זה ציני הר הברזל? זה עלים שהם קצרים, ויש מי שאומר שהם דוקרים. מה פתאום שאני אדקר בתוך כדי נטילת לולב? אדם עושה מצווה, הוא ידקר? בעיה. הציני הר הברזל, או שהעלים קצרים, הם לא חופים. למשל, העלה שיוצא מכאן, מגיע עד פה. והעלה שיוצא מתחתיו מגיע, בקיצור, אחד חופה על השני. מלא. בסדר, כל אחד חופף. השדרה נגמרת כאן, ומאז כל אחד שעולה על השני. בסדר? ציני הר הברזל הם כאלה שהם או דוקרים או העלים שלהם קצרים, כן? קשרות. לולב שיש בו שלושה טפחים, כדי לנענע בו קשר. לשים לב, מה זה שלושה טפחים כדי לנענע? אמרנו שלושה טפחים זה 24 סנטימטר, פה זה 22, נוסיף 2, עד כאן. זה אורך של לולב קשר לנענע. זאת אומרת, אני צריך טפח אחד להחזיק, ועוד שלושה טפחים, כן? כדי לנענע, זה אומר לולב. שהשדרה שלו באורך הזה הוא כבר קשר. 24 סנטימטר שדרה. אחר כך העלים ממשיכים, עוד איזה 10 סנטימטר, משהו כזה. זה ברור. ואז, אני כבר מקדים, הדס והערבה רוקם שלושה טפחים בלבד. לא שלושה לנענע, אלא שלושה. ממילא יוצא שתמיד הלולב גבוה מהלולב, מההדס והערבה. בסדר? פעם אני החזקתי לולב של 70 סנטימטר והדסים משולשים מעוצים 70 סנטימטר. ככה קיבלתי. אמר לי הרב אליהו, קצץ, תוריד למטה, אני רוצה שהוא יבלו. אין בעיה. בסדר. אבל מה שהדסים 70 סנטימטר משולש מלמעלה עד למטה. זה עבודת אומנות שדורשת הרבה עבודה. טפח. זה לגבי לולב, הדס, שימו לב להדס, לא הדוס אלא הדס, בסדר? הוא צריך להיות משולש. לא פותחים, נכון? הוא צריך למכור את זה. טוב, לשים לב, יש לנו פה הדסים, הדסים משולשים. לא משנה. הדס הגזול והיבש פסול, אנחנו פה לא רואים שהוא יבש, של השירה ושלו נדחת פסול, למדנו את ההלכות לגבי לולב אותו דבר, נקטם ראשו. נפרצו עליו, או שהיו ענביו מרובות מעליו, מי ראה ענבים של הדסים? מה עושים בענבים של הדסים? לועסים לכאב שיניים. קצת הומאופתיה. בסדר? צריך גם. כן? או שהם אומרים, פסול. ואם יעתן, כשר. ואין ממעטין ביום טוב. זאת אומרת, זה שמראש היו מלא ענבים, ירוקים, ואחר כך הם נהפכים לשחורים, שחורים משתמשים בהם, ירוקים זה עוד בוסר. אם היה רוב, אפשר למעט אותם, אבל לא ביום טוב. כי ביום טוב אני גורם להכשיר את הדס בזה. לפני היום טוב, או בכל המועד אפשר, בכל מקרה מה שאנחנו דורשים, וזה לא מופיע פה, שהדס יהיה מהודר. זה אומר שיהיה בו שלושה עלים מכל דור ודור. זה ברור, כל גובה של יציאת עלים, צריך שיהיו שלושה עלים לפחות. יש כאלה שיש ארבעה, חמישה. הדס המצרי זה בעל שבעה עלים בכל דור. אם אין שלושה ברוב הכשר, אז זה לא מהודר. זה פחות ממהודר וזה גם פחות מקשר. בסדר? כן, שלושה טפחים זה קשר לכתחילה. רוב שלושה טפחים זה קשר. פחות מזה הסתבכנו. בסדר? וכמה זה טפח אמרנו? 8 סנטימטר. שלושה טפחים 24. כמה זה רוב? 15 סנטימטר. יש לו 15 סנטימטר מלמעלה משולשים, זה קשר. רוצים מהודר? 24 סנטימטר. בסדר? וכמובן, נתנהל לפניו במצוות. דבר אחד רק אני רוצה לומר. אני רוצה לומר. שני דברים. קודם כל, אם משה רבנו יקום, ויראה מה אנחנו עושים, הוא ישאל של מי התורה הזאת. כי כל מה שאנשים פוסלים, כן? הרבה פעמים זה קשר. דבר נוסף, אם יקום הגאול מבילנה, יראה את האתרוג הפשוט שאנחנו קונים, שאנחנו עוד מסתכלים עליו, כן? הוא יחטוף את האתרוג ויברח. כי אני לא יודע איזה אתרוג היה לגאון מבילנה. עד שהשיגו אתרוג אחד בקהילה. מזה נובע הרבה פעמים שאנשים קונים אתרוג לבית, ארבעת המינים לבית. זה היה בתקופת עניות. ברוך השם היום, אני יכול להגיד באחריות, כן? אפשר לקנות סט מהודר לא בהרבה כסף. אם מישהו שם שקל כל יום, כדי לקנות ארבעת המינים, הוא יכול לקנות שלושה או ארבעה סטים מהודרים בשנה. זה בכלל, זה פחות מהביטוח שהפרסומות, יודעים, שקל ליום וכו', קרים את זה, ואז שיחת טלפון לחשבונה. אבל בכל זאת, מי ששם שקל ביום זה לא הרבה. 100 שקלים אפשר להשיג מהודר. אז ברוך השם, יש לנו שפע. גם מבחינת התוצרת וגם מבחינת האפשרויות שיש לנו לקנות. אז בבקשה, כל אחד שיהיה לו ארבעת המינים מהודר. בסדר? זה חשוב.
אני קניתי ארבעת.
ברוך השם, שכוח טוב. כן.
לא, זה לא רק פסול, אבל כן.
לא. ברגע שהוא פסול, הוא פסול. טוב, ערבה גזולה ויבשה, פסולה. שימו לב, הערבה היא אלים. בסדר? יש כאלה אפילו נקראים מלבלבים. איך קוראים לזה בשפת המוכרים? לאבלוב. הערבה לאבלוב. בסדר? מלבלבת, אין חובה. העיקר שראשה לא יהיה כתום. אם היא מלבלבת, בסדר. אם היא למלבלבת, זה סימן שהיא תתייבש יותר מהר. הרב חיים דוד הלוי כותב שבירושלים היו לוקחים ערבות שהקנה שלהם הוא אדום. הנה, פה זה חצי חצי. ערבות עם קנה אדום, זה משיש ערבה גזולה ויבשה פסולה, של השירה שירה נידחת פסולה, נקטם ראשה, נפרצו עליה והצפצפה פסולה, כמושה ושנשרו מקצת עליה, ושל בעל כשרה. למה? כי אין הנאה, אין לה ריח ואין לה טעם. רבי ישמעאל אומר, כמות ההדסים, הערבות והלולב. שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד ואתרוג אחד. אפילו שניים כתומים ואחד אינו כתום. רבי טרפון אומר, אפילו שלושתם כתומים. רבי עקיבא אומר, כשם של לולב אחד ואתרוג אחד, כך הדס אחד וערבה אחת. ומה אנחנו אמרנו? שאנחנו לוקחים שלושה הדסים, שתי ערבות ולולב ואתרוג. נשים לב, בסדר? זה מה שאנחנו לוקחים, ואנחנו לא לוקחים שום דבר כתום. שום דבר לא יהיה כתום, הכל יהיה שלם. כתום, הכוונה היא שנחתך לו הראש. בלי ראשים, זה דבר לא טוב. זו השאלה שפעם שאלנו, למה לסרדינים בקופסאות אין ראש? יש לך תשובה?
סרדינים.
למה לסרדינים אין ראש? טוב. תשובה היא שאם היה להם ראש, לא נכנסים לקופסה. אז מי שאומר לי, טוב, אז נגדיל את הקופסה. הבנתי. אין עוקדים, סליחה, אתרוג הגזול והיבש פסול, זה המרכז של העניינים, שכולם מתחבטים, מה לוקחים, מה לא לוקחים. בסדר? אתרוג. מה אתם אומרים על האתרוג הזה? שמעתם מה הוא אמר? יש לו צורה של כדור. זאת אומרת, לא מודע. אתרוג, צריך להיות אתרוג. צורה של אתרוג. טוב, יש לו גם פיתה. אתה רוצה לשמוע? זה פחות מודר מזה. בדיוק. בסדר, זה ברור. שני דברים אני אומר. אחד בשם הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה. היה ראש ישיבה במרכז הרב. הרב שאול ישראלי היו באים אליו עם אתרוג. מסתכל. בסדר, אתה יכול לברך. הרב, תסתכל. היה אומר הרב ישראלי, אתה רוצה שיסתכלו עליך בשמיים, על מה שאתה מייצר ועושה, כמו שאתה מסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא מייצר. חבל. למחרת יום כיפור. תסתכל, ככה גם יסתכלו עליך. זה ברור. במידה שאדם מודד, בא מודדים. ככה הרב ישראלי היה בודק את רוגו. אז גם אם אני הייתי עושה ככה, אז פה כבר רואים שיש עלים, ויש פה איזה...
מה יש?
עלים. בלט לך. בסדר? תכנס לעולם המושגים. בלט לך. בסדר? אבל זה כמובן, הצורה שלו היא צורה ככה יותר כדורית. עד רבה, יש כאלה שאוהבים את רוג עם גרטל. יודעים מה זה גרטל? מה זה גרטל? חגורה. יש כאלה, הנה, פה יש לו. אתם רואים, יש לו כאן איזה שקע? יש כאלה שממש רואים שקע באזור הזה. זה נקרא את רוג חסידי. עם גרטל. ברור? בסדר? זהו. בכל מקרה לשים לב, את רוג הגזול והיבש פסול, של השירה ושידר נדחת פסול, של עורלה פסול, של תרומת מאה פסול, של תרומת תאורה לא ייטול. ואם נטל כשר, במילים אחרות צריך לפרש תרומות ומעשרות, ולא של תרומה. של דמי בית שמי פוסלים בית הלל מכשירים, למה? כי אני יכול, של מעשר שני בירושלים לא ייטול. ואם נטל כשר, מדוע? כי מעשר שני צריכים לבוא לאכול בקדושה וטהרה בירושלים. אם הוא עשה את זה בתוך ירושלים, לא לעשות בזה מצווה אחרת מאשר האכילה, כי הוא קדוש, אבל אם הוא נטל, הוא כשר. כי אפשר ליהנות מזה בירושלים. עלתה חזזית על רובו. חזזית זה מין גידול, נקרא לזה כך, חשקונים כאלה, שהם רואים, הם ממיים כאלה, בולטים, רואים את זה. אם החזזית הזאת עלתה על רובו, נתלה פתמתו, פה נשבר. אני דרך אגב אומר דבר אחד, מה שאין לא מתקלקל. אם אין פיתם, אין מה שיפול. כשיש פיתם, יש חשש שמה ייפול. רק כהשכלה כללית. כל פרי גדל עם פיתם. רק שהפיתם שלו נופל. כי מה זה הפיתם? זה העלי של הפרח. הרי כל פרי יוצא מ... כי מן הפרח בא הפרי, אמר המשורר. נכון? יפה. זאת אומרת, פה מה שקרה, שהפיתם, הפרח נשאר, הוא חזק. יש לי חבר שיצר סוג של השקיה עם חומר מסוים, שהוא מחזק הורמונים של אתרוגים, ויש לו עכשיו אתרוגים תימניים עם פיתם. אין דבר כזה בעולם. רק אצל אתרוגי, מותר להגיד? קירשנבום. חגי קירשנבום, החברות השני בישיבה, הוא, יש לו היום אתרוגים תימניים עם פיתם. תימנים רואים את זה? זה לא תימני, זה תימני. זה בסך הכל השקיה.
זה לא אחלה ערב עם נומות?
אני אומר לך מה? ואתה אל תפסול ואל תגיד דברים לא נכונים.
לא חוסר,
כן, כי זה אסור. אסור. כל הרכבה באתרוג פוסלת את האתרוג. זה כל הדין שהרב דיבר. עוד פעם, לא לדבר דברים שלא יודעים ולא להוציא שם רע על אף אחד. כל אתרוג שהוא מורכב הוא פסול מיסודו. תחתוך את העץ מלמטה של ההרכבה.
אז איך אפשר לדעת אם הוא מורכב או לא?
חזקה. ואתה סומך על מי שהביא לך את האתרוג ועל ההשגחה שיש על האתרוגים. בסדר? ולעולם לא עושים הרכבה באתרוגים. אין, ברגע שאתה רואה עץ אתרוג מורכב, הוא פסול. אין הרכבה. מה הבעיה שלנו? למה מרכיבים? בדרך כלל מרכיבים עצים כדי שיחזיקו הרבה שנים. עץ האתרוג באמת הוא חלש. גם התפוז הוא חלש. מרכיבים אותו על חושחש. על חבוש לפעמים. בדרך כלל על חושחש. בסדר? תקחו למשל אגסים. אין היום בארץ אגסים לא מורכבים. אבל אין אתרוג שהוא מורכב, כי אם הוא מורכב הוא פסול. זה ברור. אני קיבלתי עכשיו באלול עץ אתרוגים, שום הרכבה. יסודי. מושרש, הורמון השרשה, לוקחים ייחור מהעץ, משרישים את אתרוג תימני. בעזרת השם, שיגדל ויפרח. בכל מקרה, אני אומר לשים לב, אומרת המשנה, עלתה חזזית על רובו, נתלה פתמתו, נקלף, נזדק, ניקה וחסר כל שיעור פסול. לשים לב, אם בא מישהו ורוצה לנקות את האתרוג, איך מנקים אתרוג? דואגים כבר שבועיים קודם לגדל ציפורן ומגרדים, אוי ואבוי. אוי ואבוי. לא נייר ולא ציפורן ולא קסם ולא שום דבר שיכול לעשות חור ולקלף. אתה בזה פוסל וזה דיני ממונות יותר חמור מהכל. ראיתי פעם מישהו בא לבדוק הדסים, אז הוא עושה ככה. בא הדסים כדי לראות שזה משולש. בסוף אומר למוכר, יש לי ביד ענפים, מה זה? יש לי עלים ביד. ידידי, גזלת אותו. פרקת לו את ה... אנחנו רואים, לבדוק את הסחורה בעיניים ולא בידיים. בסדר? לא מקמתים, מקפלים. זה גזל נטו. גזל נטו. אם זה לכלוך על האתרוג ורוצים לנקות, יש אמצעי עזר אחד, רך ועדין, שאפשר לנקות דרכו את האתרוג. שימו לב. הלשון כמה שהיא קשה ויכולה להרוג אנשים, זה הדבר הכי רך שיש לנו בגוף. בסדר? אז עם הלשון, מי שרוצה. אבל כמו שאמרנו, הנה, אתרוג כשר, אפשר לברך עליו. בסדר? ברור, יש לו עלים, יש לו כמה דברים. אומרת המשנה, שיעור אתרוג קטן, סליחה, לא גמרנו את המשנה הקודמת, על תחס הזית על רובו, נתלה פתמתו, נקלף, נזדק, ניקה וחזק כלשהו, פסול, על תחס הזית על מיעוטו, ניטל עוקצו, ניטל עוקצו, שימו לב, העוקץ. דרך אגב, איך גדל אתרוג? מהי דרך הטבעית של גידול האתרוג? ככה. לכן אנחנו נוטלים אתרוג כדרך גידולו, הווה אומר, בצורה הזאת. לפני שמברכים מחזיקים הפוך, כי אם ניטול כבר נטלנו, הפוך, ורק אחר כך אנחנו מיישרים אחרי הברכה. למה? אבל אנחנו רואים את האתרוג שהוא גדל כך. מי ראה פעם עץ אתרוג? או כל עץ אחר? הפירות גדלים כך, מדוע? זה המשקל. אבל פרח, כשהוא גדל, הפרי גדל כלפי מעלה. המשקל מפיל אותו כלפי מטה. דרך גידול לא כלפי מעלה, בסדר? זה לגבי הברכה, מה? לא, לא, רק את האתרוג, מספיק. טוב, ניקה ולא חסר כלשהו, כשר. אתרוג הקושי פסול, והירוק הכרתי, רבי מאיר מחשיב, רבי יהודה פוסל, וזה לא ירוק הכרתי, אלא זה ירוק. ולכן יש חסידים, מה כמו קרתי? בצל ירוק הזה. קושי, שחור. כל אתרוג כשהוא מתחיל, הוא שחור. אחר כך הוא נהפך להיות ירוק, ואחר כך הוא נהפך להיות צהוב. ולכן יש חסידים שאוהבים צהוב. איך הופכים אתרוג לצהוב תוך 24 שעות? תפוח יונתן בלבד. ואני מזהיר, רק 24 שעות. ושישים את זה ליותר מ-24 שעות, העוקץ נופל. זה הבחלה. העוקץ נופל. שים אותו ליד תפוח יונתן. לא תפוח אחר, רק יונתן. תגדלו, תלכו לשוק, תבינו. טוב, שיעור אתרוג קטן, רבי מאיר אומר כאגוז, תן לגמור. שיעור אתרוג קטן, רבי מאיר אומר כאגוז, רבי יהודה אומר כביצה. בסדר? ואנחנו אומרים כביצה, וגדול כדי שיוכל שניים ביד אחת. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי ידיו. ראיתם תימנים הולכים עם 3 קילו, 4 קילו? יפה. אחרי אחד גדול, זה מה שאפשר. אין עוקדים את הלולב, אלא במינו. דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר אפילו במשיכה. רבי מאיר אומר, מעשה באנשי ירושלים, שעוקדים את לולביהם בגימוניות של זהב. אמרו לו, במינו היו עוקדים אותו מלמטה, ורק מלמעלה שמים את הגימוניות האלה של זהב. לשים לב לסדר ההגידה. אשכנזים הכי קל, כרגיל החיים קלים, כן, אין להם סליחות, איזה הכל. ברור, הם לוקחים את הכוי שקלח, שמים הדסים מצד ימין, ערבות מצד שמאל, אבל אני כבר אומר, גם לאשכנזים, צריך לאגוד בשלושה מקומות. לא להשאיר את הכוי שיקלח לבד, מטייל. שלושה מקומות לקשור. זה אשכנזים. חסידים, ספרדים, עוקדים, כן? לולב באמצע עם השדרה כלפינו. לולב באמצע עם השדרה כלפינו, הנה אני מדגים לכם. צד ימין, הדס, צד שמאל, הדס, באמצע הדס, וביניהם ערבות. שיוצא לנו הדס, ערבה, הדס, ערבה, הדס. זה ברור, וקושרים בשלושה מקומות. הדס, ערבה, הדס, ערבה, הדס. קושרים את שלושת המינים, עם עלי אחד של הלולב מפרקים, חותכים אותו רק במינו. אתה יכול גם עם ענף של ערבה. אבל יש כאלה שמלפפים את הלולב בחוט כדי שלא ייפתח, אין בעיה. אפשר. אפשר. זה לא איגוד, זה נופל, זה לא... שלושה מקומות הטוב ביותר. אבותינו. בסדר? כן.
הרב, אתה שם את הערבה, יכול עם איכות תפילה, או רק...
לא, 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 לא.
כן.
כן, כן, כן. איכות תפירה. טוב, בכל מקרה, מה שראינו עד עכשיו, רבותינו, ואנחנו בערך, אפשר לומר, במסגרת הזמן שלנו, מה שראינו עד עכשיו זה דיני סוכה ודיני הישיבה בסוכה, דיני ארבעת המינים. שמתם לב שאנחנו בכמעט גומרים שלושה פרקים, כן, וגמרנו את כל ההלכות של הלולב עצמו. עכשיו, איך מתנהגים עם ארבעת המינים? היכן היו מנענעים? הודו לשם תחילה וסוף, יש הודו באמצע ההלל ובסוף ההלל, הודו לשם כתוקיו לחסדו, אנא השם הושיענה, דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אנא, אף באנא השם הצליחנה. אמר רבי עקיבא, צופה איתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שכל העם היו מנענעים את לולביהם, והם לא נענעו אלא באנא השם הושיענה. בסדר? ואנחנו נוהגים לנענע ו... בכולם. מי שבא בדרך ולא בידו לולב ליטול, שיכנס לביתו ליטול על שולחנו. לא נטל שחרית ליטול בין הארבעים, שכל היום קשר ללולב. במילים אחרות, מזריחת החמה ועד שקיעתה, אפשר ליטול לולב. בדיעבד, מי שנטל אחרי עלות השחר, או בין השמשות, יצא ידי חובה. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרין אותו, עונה אחרי מה שהם אומרים. הוא תהי לו מערה. למה? אתם לא הלכת לבית ספר ללמוד? 12 שנות לימוד בכיתה א', בעיה. אם היה גדול מקרה אותו, עונה אחריו, הללויה. כך מי עושה? תימנים. שקוראים את ההלל, וכולם אומרים, החזן קורא, וכל השאר, והללויה עושה. מקום שנהגו לכפול, לכפול, לפשוט, תפשוט, לברך אחריו, לברך אחריו, הכל כמנהג המדינה. הלוקח לולב מחברו בשביעית, נותן לו אתרוג במתנה, לפי שאין רשאי ללוקחו בשביעית. מדוע? כי זה סחר בפירות שביעית, אבל לולב עצמו זה לא פרי, כיוון שלא פרי אפשר לסחור בו. בעיר ראשונה, היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. במילים אחרות, חובת נטילת לולב היא, ולקחתם לכם, ביום הראשון. בכל מקום חוץ מאשר במקדש, היו נוטלים לולב רק יום אחד. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, חלק מכל התקנות שהוא התקין, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש. ושיהיה יום הנף, כולו אסור, זה קשור להקרבת קורבן העומר. לענייננו, כל מה שאנחנו נוטלים לולב, בימים הנוספים, מעבר ליום הראשון, הכל דיד דרבנן. ולכן ביום הראשון הולקחתם לכם, צריך שיהיה משלכם, דווקא רכושו של האדם, ולא דבר אחר, אבל בשאר הימים יכול להיות גם לולב שאול, אלא שיש כאלה שהולכים לכותל, ובכותל יש מי שאומר שגם מחויבים מהתורה, ואם מחויבים מהתורה, צריך לקחת לולב דווקא שלו. איך אני יוצר לולב שלי? מתנה על מנת להחזיר. אבל, כיוון שקטן יכול לקנות ולא יכול להקנות, לכן לא מקנים לקטן את הלולב, כי אחרת כל שאר הזמנים הלולב שאול, הוא לא ניתן לך במתנה, כי קטן לא יכול להקנות. יום טוב, הראשון של חג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכים את לולביהם לבית הכנסת, למחרת משכימים ובאים, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. לשארו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חברו, ושאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו, זה בדיוק כמו שהסברנו. רבי יוסי אומר, יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשבת ושכח והוציא את הלולב לרשות הרבים פטור, מפני שהוציאו ברשות, כי בעצם יש מצווה, רק חכמים באו ואמרו שלא יתלו. מקבלת אישה מיד בנה, ומיד בעלה ומחזירתו למים בשבת. ואנחנו היום לא עושים כך, מדוע? כי לא נוטלים לולב בשבת. רבי יהודה אומר, בשבת מחזירים, ביום טוב אפשר גם להוסיף מים. ובמועד מחליפים מים. קטן יודע לנענע, חייב בלולב, לשים לב. אם אבא קונה ארבעת המינים לילדים קטנים, הוא לא יכול לבוא למוכר ויגיד לו, שמה, תן לי פסול לילדים. מה זה פסול לילדים? קטן יודע לנענע, חייב בלולב. באיזה לולב? שאפשר לברך עליו. מה זאת אומרת לברך על פסול? אתה יכול להגיד פחות מהודר. אבל בכל זאת צריך שיהיה לולב, ארבעת המינים קשרים. וקטן, אמרנו, כמה שקטן יודע לנענע, אפשר לתת לו. בסדר? זה דבר חשוב, בפרט היום, שיש לנו, ברוך השם, אמצעים, לקנות לכל אחד מבני הבית את ארבעת המינים, זה לא מה שהיה פעם. בכל מקרה, ראינו היום שלושה פרקים, מתוך חמשת הפרקים של מסכת סוכה, מה שיש לנו יותר, כן, זה את העניין של לולב, מתי, כן, אנחנו נוטלים אותו, כן, ומצוות הושענה רבה, או ההושענות שיש לנו כל יום בבית המקדש, והנושא האחרון זה שמחת בית השואבה, שהוא קשור לפרק החמישי. בעזרת השם, השתדלנו לעמוד במטלות, המטלות האישיות שלנו בינתיים, שאין לנו בית מקדש, אנחנו אפשר לומר, עברנו עליהם, ובעזרת השם שנזכה לראות פני משיח צדקנו, בעניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. מי שרוצה שאלות, אפשר שאלות, כן.